בכל חי אונליין 93fm.co.il
ערב טוב, אנו נמצאים כרגע במוצאי 17 בתמוז, שהוא יום ההתחלה של ימי בין המצרים, או כפי שהם קרויים שלושת השבועות, שתחילתם ב-17 בתמוז, והסיום שלהם בתשעה באב, ויש כמובן דעות שעשירי באב עד שעות הצהריים. נפגשתי לפני כשנה עם קבוצה של חיילים, אפשר להגדיר אותם כמסורתיים. היה זה ב-17 בתמוז, ושם ביקשתי לשמוע מהם איך הם רואים את 17 בתמוז מבחינתם בימים אלה. והיה איזה חייל שאני חושב שביטא את דעתם של רבים מהחיילים, ושאל את השאלה ניחוחה, איך שאומרים, בלי להתבייש. למרות שאנחנו כדתיים או כחרדים לפעמים מתפלים על השאלות, נגדיר אותו כחצי מסורתי, אם לא למעלה מכך, חובש כיפה. ושאלתו הייתה, נכון, בני ישראל, עם ישראל, בארץ ובתפוצות, צמו היום, אבל מה זה נוגע אליי 17 בתמוז ביום-יום? איך זה רלוונטי, הצום הזה, לימינו אנו שלנו? ואז ביקשתי את רשותם, כמובן, אם הם יכולים להקדיש לי איזה כמה וכמה דקות, וביקשתי את רשותם, בואו נפתח את הגמרא בתענית ונלמד מה קרה באותו יום, ונראה איך זה כל כך רלוונטי לימים שלנו כיום. והגמרא בתענית מספרת, זה כמובן מתחיל מהנביא בזכריה, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי. ואמרו חכמנו, צום הרביעי זה י"ז בתמוז, שהוא בחודש הרביעי למניין החודשים. והגמרא בתענית, בפרק ד' דף מ"ו, מספרת את הדברים שירו באותו יום, שידועים לכל תלמיד ותלמידה, לכל ילד, איך אומרים, אפילו חדר אינגל שמגיע, יודע בדיוק מה קרה ביום הזה. אבל אנחנו נפרט את זה עוד פעם, ונלמד ביחד מה הרלוונטיות של יום זה לנו ביום-יום. הגמרא מספרת שביום זה נשתברו הלוחות על ידי משה רבינו. כזכור, בזין בסיוון עלה משה למרום, כמו שכתוב, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך ענן, ויהי שם 40 יום ו-40 לילה, ואחרי 40 יום ו-40 לילה, וירד משה מן ההר, והוא שומע כל מלחמה, והוא שואל את יהושע, ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל והמחולות, ויחרף משה, והשלח מידו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. לכאורה, לוחות השתברו אז. מה זה רלוונטי אלינו היום? אבל מלמדים אותנו חז"ל, כלל מאוד חשוב, שהיו הלוחות הראשונים, נעלמה שכחה מן העולם. דהיינו, מי שלמד אז אחרי, בתקופה של הלוחות הראשונים ועוד קודם לכן, זכר את כל הלימוד. אמנם היה יגיעה, אמנם היה לימוד תורה, אבל לא היה שכחה. מאז שהגיעו ונשתברו הלוחות השניים, ירדה שכחה לעולם. ולכן היום, שאתם לומדים, אנחנו לומדים, ולא תמיד זוכרים, ולא תמיד חוזרים. זה אותה גזרה של הלוחות שנשתברו פעם שנייה. האם זה לא רלוונטי לימים אלו? האם מישהו ששוכח איזה דבר הלכה? האם מישהו שוכח איזה דבר תורה? האם זה לא רלוונטי לגביו? כמובן שהתשובות היו מאליהן. הגמרא מוסיפה ואומרת שגם התבטל קורבן התמיד. כידוע, היו מקרבים שתי תמידים. היה תמיד של שחר והיה תמיד של בין הארבעים. מה זה תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים? כידוע, שהיו בשעתו חוטאים או חטאים, כמובן לא חטאים של זדונות, אלא חטאים של שגגות, אז את קורבן התמיד של שחר היה אותו קורבן נועד לחפר על המעשים שנעשו לאורך הלילה או בערבו של יום. בעוד שתמיד של בין הארבעים היה מחפר על כל אותם חטאים שנעשו במהלך היום. עכשיו בואו ונסה לדמיין לעצמנו, אנחנו כיום בסיטואציות של עשרות לפעמים, אם לא מאות, אם לא חס וחלילה, אנחנו לא מקטרגים, אבל אדם לפעמים נחשף ללושן עורק כזה אחר, פה אני לא בא, הרי זה לא עכשיו, אנחנו לא, השעה הזאת לא נועדה חס וחלילה לקטרג, אבל כל אחד יודע שאין כמעט יום, אין צדיק אשר לא יחטא, ואין איזה עבירות שלא חוטאים. תארו לכם סיטואציה, שגם אם חס וחלילה קורית עבירה, והנה מוקרב התמיד, ונמחקים כל העבירות, כמובן אנחנו מדברים על שגגות, וחס וחלילה אם במהלך הערב שמעתי איזה לא שנורי עשיתי שלא באשמתי, או לא התפללתי כמו שצריך, או לא למדתי כמו שצריך, או כל דבר שלא יהיה, כבר בבוקר הוא קרב, בשעת בין ארבעים הוא קרב, או בבוקר הוא קרב התמיד של שחר, ולאורך היום, האם אנחנו מבינים את גודל המצוקה, את גודל העבידה, את גודל המכה, שכיום כל העבירות האלה לא מתחפרות, וכמובן שהקדוש ברוך הוא שלח לנו את ראש השנה ואת יום הכיפורים, אבל האם זה דומה? וכמה עבודה מושקעת בכפרה וסליחה ומכילה וכל הדברים האלה, והאם כל אחד יודע אם באמת נסלח לו או לא? כמובן שמקבלנו דברי חז"ל, שבאמת מי שעושה תשובה באמת, כמובן שנמחלים לו הבנותיו, אבל הדברים אינם דומים. נתאר לעצמנו כזה מצב. האם מישהו יכול בכלל להבין את המושג שבו ביום היו מתחפרים הבנותיו? הגמרא מוסיפה ואומרת דוגמה נוספת, הופקעה העיר ב-17 בתמוז. איך זה רלוונטי לגבינו, שאלו? אין החינמי. באותה תקופה הייתה שעננות בירושלים, הם הצטיידו כל כך, אומרים, בטבן ובקש ובתבועה ובבר ובשתייה ואוכל, וממש הייתה שעננות בירושלים. אף אחד לא האמין שהחומה החזקה יכולה להיבקע. אבל מה שהפקיע למעשה את החומה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, לא היו כל כך אבנים, לא היו כל כך בלסתיראות, כמו השנאת חינם, כמו המחלוקת שפשטה אז בעם. ברגע שהופקעה העיר, נסללה הדרך למעשה לחורבנו של בית. ברגע שחורבן הבית החל, כל דור ודור שלא נבנה בית המקדש, כאילו הוא נחרב. לכן זה רלוונטי לכל אדם ואדם באשר הוא, כאילו בימים אלו נחרב לנו בית המקדש, חס וחלילה. הגמרא מוסיפה מקרה נוסף ומחריד וקשה בהיסטוריה של העם היהודי, כאשר ב-17 בתמוז, היה שר יווני, רשע מרושע, אופסטמוס שמו, שהלך ושרף את התורה. ואיזה ספר תורה? זה היה ספר תורה של עזרא, שזה היה ספר ייחודי ומיוחד, שממנו למדו כל ישראל כיצד כותבים ספרי תורה, מהלכות של ספר תורה, ובכלל זה היה ספר תורה ייחודי ונדיר. דווקא את הספר תורה הזה הלך ושרף אותו רשע, כפי שאומרת הגמרא, במעברת דלוד, ויש מחלוקת איפה בדיוק היה המיקום, אבל ביום כזה ששורפים את התורה עם ייחוד כזה, ממילא גם כל צורת התורה כפי שהייתה צריכה להיות נשתכחה, כמובן שעיקרי הלכות זכורים, אבל הספר הייחודי של עזרא לא קיים, וזה היה באמת מכה לדור שמשפיע עד היום למעשה על כל צורת ספר התורה. יש כמובן את הדבר הלא פחות מחריד, אותו שר רשע, אופסטמוס, היווני העמיד ב-17 בתמוז גם את הצלם בהיכל, שיש מחלוקת האם זה פסל רגיל או זה היה פסל שמנשה למעשה עשה, והוא רק העמיד אותו בהיכל. וזה למעשה, חמש הדברים האלו, היו דברים כל כך מחרידים, שאין דבר אחד מהם שלא משפיע על ימינו שלנו, ואנחנו נחזור. ירדה שכחה לעולם, אין יותר כפרות של תמיד, ופקעה עיר ולמעשה כאילו נחרב בית המקדש, שריפת התורה שאין דבר מחריד ממנה, ואגב, זה פעם ראשונה שלפחות בהיסטוריה היהודית נשרף, יזהר בכלל לשרוף ספר תורה, והמדת צבלם בהיכל כאילו אין כביכול בורא לעולם. נצא להפסקה קצרה ונשוב אם ירצה השם אליכם בהקדם. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם דברו עלי ירושלים וכירו
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב יוסף שווינגר.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
שבנו אליכם, מנינו את חמשת הדברים שהתרחשו לעם היהודי ביום 17 בתמוז, ואת הרלוונטיות של הצום הזה גם לימים אלו, ובכלל כל ההנהגה של ימי בין המצרים ובעיקר הצום, מהי מילת הצום? אנחנו ננסה לתמצת כפי שמביא אותה רב שמשון רפואל הירש, זה גם מובא במערה לא אחת. המילה צום נובעת, שורש המילה הוא הצום, הצמצום, ההתמקדות. צום למעשה מבטל מאדם את כל הרוחב לב וממקד אותו בעיקר, ומה זה העיקר באותו יום? זה תשובה, אבלות והסיבות שבגינן אני צם. איך אני באמת מצטמצם? כאן נתנו לנו חז"ל כמה כלים. ברגע שאתה לא אוכל, ברגע שאתה לא שותה, ברגע שאתה גוזר על עצמך התנזרות מנגינה ומכל מיני כלים של שמחה, אתה ממילא מצמצם את הנפש ומתמקד בעיקר וביסוד. והיסוד הוא כרגע על מה ולמה קרו לי הדברים כדלהלן. ואם את כל הדברים האלו בית המקדש הראשון, כידוע נחרב בגלל שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, בית המקדש השני, שבנייתו נמשכה, החלה לאחר 70 שנה, מאז חורבן בית ראשון, נחרב אומרים חז"ל, בגלל שנאת חינם, וידועה הגמרא שמביאים אותה תמיד, כל הדרשנים, אבל לא רק זה, אלא להבין את הסיפור היסודי, מה היה אז בירושלים, ידועה הסיפור של קמצא או בר קמצא, כפי שמובא במסכת גיטין, אנחנו נחזור על זה ממש בקצרה. מסיבה גדולה הייתה מתוכננת לארח אצל אחד מעשירי ירושלים, ואז הוא קורא למשרתו בר קמצא ואומר לו, הזמן לי את קמצא ידידי למסיבה, ואת שמו של הבן אדם אנחנו לא יודעים איך קוראים לו, אבל הוא ביקש להזמין את קמצא אחד, המשרת מתבלבל ומזמין את בר קמצא, שהיה כנראה אויבו של בעל הבית. וכשמגיע אותו בר קמצא, הוא בא בנכונות להתפייס כמובן, ואולי הסעודה הזאת והשמחה תשכיח את כל האיבה שהייתה ביניהם, אבל לפתע האדון שורט אותו בר קמצא, אומר לו, קום ועזוב את השמחה אשר בביתי. ואז מתחנן בר קמצא ואומר, טרחתי ובאתי, תן לי לסיים לאכול, אני אפילו מוכן לשלם לך, כמובן שבעל הבית לא מוכן, מציע לו עוד פעם, אשלם לך את כל ההוצאות של הסעודה, אני ממש מתחנן לפניך, אל תבייש אותי, אך האדון בשלו דורש מאותו בר קמצא לעזוב מיד את המקום. בניסיון אחרון להציל את מעט הכבוד שהיה לו, מציע בר קמצא לאדון, אנא, תן לי בבקשה את הזכות לשלם לך את כל הסעודה, אל תבזה אותי. אך בעל הבית סירב וגירש אותו, ומאז אומרים חז"ל, זה שהיו באותו אירוע אורחים רמי מעלה ובהם זקני וחכמי ירושלים שלא מיחו בידו, זה הביא את הגזרה על עם ישראל. וממשיכה הגמרא ומספרת שאותו בר קמצא נפגד עם כן נשמתו, ויותר כאב לו שאף אחד לא מחה על כבודו, והולך אותו בר קמצא, וכמובן מה יהודים ידעו לעשות מאז ומתמיד ולצערנו גם היום, דבר ראשון להלשין למלכות, יהודי ירושלים מרדו בך, אומר לשליט הרומאי של אותה תקופה. הקיסר כמובן היה קשה לו לקבל את הטענה הזאת, הוא ביקש תביא לי הוכחה. אומר לו בר קמצא, בבקשה, תבקש להקריב קורבן, ונראה אם היהודים יסכימו להקריב את הקורבן שלך. ואיך אומרים, הקיסר הרים את הכפפה, ובחר עגל משובח ביותר מהמכלאות שהיו בידו, וביקש להקריב אותו בבית המקדש. הלך אותו בר קמצא ופסל את שפתיו של העגל, מה שלפי ההלכה הופך את העגל לבעל מום ולא ראוי להקרבה. אמנם אצל הגויים זה לא נחשב בעל מום, אין אצלם בכלל את הגדרים האלה, אבל כמובן שלהקרבה בבית המקדש אצל הכהנים כמובן שזה ייפסל. והנה כשמגיעה כל התהלוכה הכבודה לבית המקדש, מסרבים כצפוי החכמים והכהנים להתיר את ההקרבה. הם מודיעים לקיסר, אדוני, עם כל הכבוד ויש כבוד, אי אפשר להקריב בעלי מום על המזבח. ואפילו זכריה בן אבקולוס, שכתוב שהצניעות שלו גם גרמה לחורבן, לא ניכנס לזה, הגמרא ממשיכה ואומרת. וברגע ששמע הקיסר שקורבנו לא הוקרב, הוא ראה בזה סיפטום למרד, ושלח את חייליו להילחם בירושלים. וכמובן התוצאות לא יכלו להגיע, והחל המצור, ובסופו של דבר החל החורבן. הכל טוב ויפה, כאן מלמדים אותנו חז"ל, כמה אנחנו צריכים להיזהר בשנאת חינם, וכמה צריכים להקפיד על אהבת חינם. אנחנו, הגמרא לא מלמדת אותנו מי כאן היה השם, האם האדון שלא הסכים שבר קמצא יאכל אצלו, או שבר קמצא שלא יוכל להעביר על מידותיו, ברור ששתיהם היו כאן לא בסדר. כל אחד היה צריך, איך שאומרים, להניח לדברים, להניח למשקעים ולעבור הלאה. וגם אותו בר קמצא, שלכאורה נפגע, אם הוא היה מעביר על מידותיו, אומרים חז"ל, היה וייתכן והיו נמחלים כל פשעיו, כי ידוע דברי חז"ל, שכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעת. כמה לפעמים אדם צריך, כמו שאומר התומר דבורה, להתגאות ולשמוח שלפעמים מגיעה עליו מכת ביזיונות, כי הביזיונות לפעמים זה הכפרה הכי גדולה. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם כל מיני ניסיונות, פעם זה כאבים, פעם זה פרנסה, פעם זה לא עלינו מחלות, פעם זה כל מיני קשיים שיש בחיים. אבל ביזיונות נראה, נו, הרגעת ביסל בושס, היה לי קצת בושות, לא נורא. התומר דבורה אומר שלכאורה זה אחד הכפרות הכי גבוהות, ולכן אם לפעמים אדם מתבזה, הוא צריך לסמוך על כך שהכפרה הכי גדולה הייתה, שהקדוש ברוך הוא רואה את ביזיונו, והוא הביר על מידותיו ולא הגיב. כמה צריך ללמוד מהתומר דבורה הזה? כמובן שהדברים לא היו לנגד עיניו של אותו בר קמצא, ורואים את האסון הגדול שהוא ימית על אותו עם, באותת שנה ולדורות עד ימינו אנו. ועם כל הדיבורים הגבוהים על אהבת חינם כמובן, אנחנו לא יכולים שלא להתעלם גם מהפרשה שנקרא אותה השבוע, והיא קשורה קשר בלתי ינותק מהצום של היום ומהדיבור החשוב ומהלימוד החשוב שקוראים לו אהבת חינם. ועם כל הדברים החשובים שלמדנו כרגע על החשיבות של אהבת חינם וכמה יש להימנע ממחלוקת, אי אפשר שלא לעיין בפרשה מממשת ובאה עלינו השבת, פרשת פנחס, לכאורה, פרשה של מחלוקת, פרשה של קנאות, אבל גם זו פרשה, מי שלומד לעומק, פרשה של אהבה אמיתית, ומחלוקת שהיא לכאורה מחלוקת, אבל מחלוקת של שלום. ואנחנו רואים בפסוק הראשון כבר, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, הציב את חמתי בקנו את קנאתי, והקדוש ברוך הוא באמת נותן לו מידה כנגד מידה, הוא מבטיח לו את ברית כהונה לעולמי עד, והנני נותן לו את בריתי שלום. והרש"י על המקום, על הפסוק הראשון, מביא למה היה צריך לייחס את פנחס בן אלעזר עד אהרון הכהן, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, ואומרים, הראיתם בן פוטי זה שפתאום אבי אמו עגלים לעבודה זרה, ורק נשיא שבט מישראל, לפיכך בא כתוב וירסו אחר אהרון. אתם כבר מכירים את התופעה הזאת שבטח מישהו הולך ומוחה מיר איזה הרה, במקום להתייחס לאיך אומרים לעמיתם של דברים, ישר מחפשים כבר את הנסיבות המקילות. מי הוא בכלל שהעיר לנו? מי אתה? מי שמחה? זה לא התפקיד שלך? אתה, איך אומרים, שב בצד, עמוד בצד. זה דברים שהיו ידועים כבר כנראה אז ורלוונטיים גם לימים אלו. מקשה רבי יונסון אייבשיץ בספרו יערות דבש, הרי למה היו צריכים לבזות אותו השבטים? הרי הם לא ידעו את ההלכה שזמרי דינו בהריגה, הרי זו הלכה מפורשת, אלא מייסד רבי יונסון אייבשיץ יסוד חשוב, שכנראה כולם הבינו שזמרי חייב מיתה. אבל המצפון הציק להם, המצפון, מה מגיע אחד פשוט, אחד שהסבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה, הוא זה שיראה לנו את האמת, מי שמו ברגע שהם הרגישו לא נעים, שהם לא היו הראשונים שקפצו, במקום להתמקד באמת, במקום לחזור בתשובה, מה עושים דבר ראשון? מבזים, זה לא איתים, זה לא שייך, בעל מחלוקת, זין ישכנו הביא מזוק, אל תהיה קנאי, אל תתערב. ותמיד יש את הגורמים האלה שאומרים, אולי בכלל לא היה צריך להעיר, תפנה אליו בהסברה, תפנה אליו בדרך יפה, מלמדת אותנו התורה, שיש זמנים שאין מקום להסברה, אין מקום לדברויות, אין מקום ליפי נפש, יש זמנים שחס וחלילה, עם ישראל עומד בפני כליה, כאן אין דיבורים, כאן אין שום נימוסין, כאן אין שום הסברה, ועידות, דיונים, סימפוזיונים, ערבים לתוך הלילה, הידברויות למיניהם. כאן ויקח את הרומח בידו, וכך הוא הציל את עם ישראל. וביתר תוקף, הרי נזכר פנחס באותה הלכה, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, והיקם מתוך העידה, וקינה לשמו של הקדוש ברוך הוא, והראיה הכי גדולה, י"ב ניסים שקראו לו, כפי שמפרט על הפרשה, האורחיים הקדוש, השבוע היה באמת יום היורצייט שלו, כולנו פקדנו כמובן את ציונו בהר הזיתים, מסביר הגאון הרב רובמן זצ"ל, בספרו זיכרון מאיר, שמפנחס אנחנו לומדים עוד דבר אחד חשוב. כי לפעמים, ואנחנו מצויים בטח בתקופה כזאת, שאדם בא ושואל את עצמו, אני הקטן, מה אני יכול לעשות מול כוחות גדולים ממני? היום היהדות נמצאת במתקפה חזיתית, ולכאורה אתה מרגיש שהגלים חזקים ממך, אבל המעשה של פנחס בא ללמד אותנו לא אירוע חס וחלילה היסטורי, אלא איך להתנהג בימים האלו. להראות שגם מחאה של בן אדם קטן, שלכאורה בא ממשפחה אולי לא הכי מיוחסת, סבא שלו פיתם עגלים כביכול לעבודה זרה, אבל דווקא אדם שהולך נגד כל הזרם, הרי היו חכמים וגדולים שלא עשו כמוהו. הקדוש ברוך הוא מראה שגם לאותו בן פוטי יכול להיות כוח לצאת נגד זרמים וגלים שיכלו לו. נצא להפסקה, נשוב בהקדם.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב יוסף שווינגר.
מוסיף הרב רובמן זצ"ל, הוא מסביר שיכול להיות ורעיון זה נרמז בפסוק של ויקה מתוך העדה ויקח את הרומח בידו. מה זה מתוך העדה? לא הכוונה מתוך העדה כפי שאנחנו חושבים, אלא איש אלמוני שלא היה בכלל מוכר מתוך הקהל, אף אחד לא שמע אליו עד היום, אבל דווקא יהודי זה קם והציל את העם. לא כתוב שהוא עשה הרבה דברים, בסך הכל לקח את הרומח בידו. לא כתוב שהוא נלחם, אבל אחד שלוקח כבר את היד, אחד שכבר מושיט משהו, עושה את הפעולה הראשונית, הקדוש ברוך הוא הלך ועשה דרך אותה רומח, דרך אותה יד קדושה, 12 ניסים, בדומה למה שאמרו חז"ל, עת הקים משה את המשכן, ומביא המדרש תנחומה, אמר למוישה לקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם אחד? איך אתה, קדוש ברוך הוא, כביכול, מטיל עליי הקמת משכן שהוא כל כך מסובך או מורכב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עסוק אתה בידך, קח את אותה יד, ואומר המדרש, נראה כי מקימו והוא נשקף מאליו. איפה ראינו עוד יד כזאתי? את היד של בת פרו. לכאורה, מה היא זכתה שנקרא משה על שם זה שהיא משתה אותו? אלא כאן לומדים את הניסיון הקטן, בת פרו, לכאורה בזויה שבין בת, ביתו של אויבד עבוד אזורי, שהחשיב את עצמו כביכול לאלוקה, אבל היא עשתה את הניסיון, את אותו יד שהיא שלחה, היא זכורה לדורי דורות על שם ותושת את ידה. אנחנו לכאורה נכנסים פה לפרשה של קנאות, לכאורה לפרשה של מחלוקת, ויש תמיד את הגורמים שאיך אומרים, אנחנו שומעים אותם גם בימים אלה, שאומרים, אחד שמקנה, נו, צריך מהר להתרחק, כל הבעלי מחלוקת האלה שמחפשים רק את הפסול, עליהם תמיד היה נוהג להתבטא הרב מבריסק זצ"ל, והיה מביא את דבריו של אבי והגאון רב חיים זצ"ל, שכתוב במדרש רבי, הנני נותן לו את בריתי שלום, בדין הוא שיטול שכרו. מה זה ההגדרה של בדין שיטול שכרו? אלא, מאחר שהקנאות של פנחס גרמה לכך, שהקדוש ברוך הוא השיב את חמתו מעל בני ישראל, והוא עמד לחלותם, ובלי המעשה המיוחד האמיץ הזה, שלכאורה זה הלוכה ואין מוירים כן, ולכאורה כתוב שאם הוא היה רוידף שלו, אז אותו זמרי בן סלו יכל להתגונן, והוא לא היה חשב בהרג, אבל אם כל הדברים האלה זה הלוכה, וזה בא ממקום טהור, זה בא ממקום קדוש, שבאמת להציל את כבוד ישראל, להציל את כבודה של ההלכה, לכזה אחד, עליו להגיד מחבל מחלויקס, הולך הקדוש ברוך הוא ואומר, הנני נותן לו את בריתי שלום, אין יותר רודף שלום מפנחס בן אלעזור. הוא האוהב ישראל האמיתי. דווקא לכם שנדמה שהוא הקנוי, הוא הבעל מחלוקת, הוא זה שהציל אתכם מקליה. אם לא הייתי, עמדתי למחות אתכם חס וחלילה. ולכן, המידו כנגד מידו היא שהוא יהיה איתנו לדורי דורות, וכידוע מובא בחזל ובגמרה, שפנחס הוא אליהו הנביא, שזכור לטוב, שנמצא איתנו למעשה כל הזמן, אם זה בלילי הסדר, אם זה בבריתות מילה, אם זה בשמחות, אם זה בגילוי אליהו, לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, ספגנו מאות ואלפי סיפורים על אנשים שנעשה להם נס של גילוי אליהו וכדומה. ולכן, המעשה הקנאות שנראה בינינו כמחלוקת, זה היה השלום האמיתי. אבל כמובן, קנאות שהגיעה ממקום זך וטהור, ממקום של אהבת ישראל, ולא מדרך של אנשים לפעמים שנוגדים במחלוקת או בקנאות, שביביאה בדיוק את ההפך, חורבן. ממשיכה התורה ואומרת, בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי בני ישראל בקינתי. הקדוש ברוך הוא כבר אומר, איך הציל אתכם פנחס? דווקא בקנאות שלו, שבא ממקום שכל כך טהור וזך, זה הקנאות שאותה היה צריך העם באותם רגעים. אומר הרשי, בקנו את קינתי, בקצפו את הקצב שהיה לקצוף. לכאורה פה, האם פנחס, השאלה שמתעוררת מאליה, האם פנחס הלך ובא כביכול במקום הקדוש ברוך הוא, הוא קצב והוא בא כביכול במקום הקדוש ברוך הוא? בשאלה הזאת הרגיש הגאון רב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, ומביא רב משה פיינשטיין את הגמרא ששאל טורנוס רופוס הרשע את רב עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו רב עקיבא, כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום. אין הכי נמי, בוא נלמד ביחד. הקדוש ברוך הוא זן ומכלכל הכל. הוא יכול, איך אומרים, בהיבוב לגרום שכולם יהיו עשירים. אבל איך הוא מציל את בני ישראל מדינה של גיהנום? על ידי שהוא מזכה אותם במצוות צדקה, ונגרה אותם עניים, גם כן הוא מציל אותם מן העונשים בחשבונות של שמיים. ולכן הייתה התשובה הזו של רב עקיבא, תשובה ניצחת, להסביר את כל הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא כביכול משאיר לבני אדם לעשות. כך אנחנו רואים גם בתיקון של פירות, במעשרות, נטע, רווי וכדומה. וכדי להמחיש את זה יותר, מביא הרב פיינשטיין את הדוגמה הכל כך נחמדה לכאורה, שאימא שנושאת מסעות כבדים והילד כל כך רוצה לעזור, האימא הרי לא נותנת לו סל כבד, היא נותנת לו משהו קטן שהוא יחוש כביכול שהוא נושא בנטל. היום כל כך אוהבים לדבר על שוויון בנטל. שוויון בנטל זה כשהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו כביכול לשאת בנטל שהוא היה צריך לעשות. וזה הנחת הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא שבני ישראל עושים את התיקון הזה. לפי זה אנחנו נוכל להסביר גם במצוות הברית. אנחנו מובהר שלכאורה התינוק היה צריך להיוולד מהול, אבל הקדוש ברוך הוא השאיר מקום מיוחד של מייסא אודו מדיב של חותם ברית קודש, כדי שאנחנו נעשה ונגמור את מייסוב, נתקל כביכול את מה שהיה חסר בבריאתו של אדם. לפי זה גם מובן, אני חושב כמובן, אם יש מאזינים שיוכלו לתקן אותי, אני אשמח, מובן למה דווקא בנושא של ברית שולחים את אליהו הנביא. דווקא אליהו, שבקצרו את הקצף שהיה לו לקצוף, דווקא אליהו, שהוא היה הגוימר שתיקן כביכול את המייסים של הקדוש ברוך הוא שהיו צריכים לעשות, דווקא אותו אליהו יבוא לברית לאותו מעמד תיקון, וזה ממש, אני חושב, מידו כנגד מידו, ועד רבה שהמאזינים יאירו את עיניים טעיתי. אנחנו ניכנס כרגע לתקופה של שלושה שבועות קשים, קשים מבחינת זה שלא חס וחלילה צריך להיכנס למורך או פחד, אבל בהחלט לתקופה של יותר חשבון נפש, יותר תקופה של בין אדם לחברו, יותר תקופה של אהבת חינם, יותר תקופה של לימוד זכות על השני, לא להסתכל על כל אחד כאיזה סבא של, כנכד של בן פוטי שפיתם מגלים לעבודה זרה, לא לאחרי אחרי כל מחאה, להסתכל לגופם של דברים, אם חס וחלילה איזה רב מאיר לפוליטיקאי, הוא לא יטיף לי מוסר, הוא שיורשה בפלילים, תסתכל על הדברים נכוחה, מה הוא רצה ממך, אל תסיט את הדברים הצידה, להסתכל על הדברים כמו שהם, נקבל את האמת כמי שאמרה, ונסיים בדברי חז"ל שמבטיחים לנו, שהימים האלה יסתיימו בסופו של דבר, אמר השם צבאות בדברי בזכריה הנובי, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. תודה רבה ולילה טוב.